זהו, גמרנו.
זהו?
כן, עכשיו תורך. תילוי יומרים בום 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 בום
חיים, חיים.
או, חיים, חיים, חיים.
פסח נקרא בשם זמן חירותנו. בתפילה יש לנו זמן שמחתנו, זמן מתן תורתנו וזמן חירותנו. פסח הוא ראש לרגלים והוא נקרא זמן חירותנו. המובן של המילה חירות זה מאוד יחסי, כל אחד במקום שהוא נמצא, מה הפירוש חירות. אבל המצווה של חג הפסח זה לספר ביציאת מצרים. לספר לא רק מלשון סיפור, אלא לספר מלשון השמיים מספרים. כלומר, שיהיה אור כמו אבן ספיר מהיציאת מצרים שכל אחד מאיתנו רוצה לחוות. והשאלה נשאלת, כל אחד שואל את עצמו, חגגנו את ליל הסדר בשמחה, באהבה, בחביבות, בקדושה, האם אנחנו באמת מרגישים שאנחנו יצאנו ממצרים? והאם היציאת מצרים שהייתה אתמול מתאימה ליציאת מצרים של היום? ועל איזה מצרים מדברים? על מה מדברים? על איזה מיצר? ברוך השם נמצאים בארה די ישראל. אמרנו בעגלה, בהגדה, השעת האחה לשנה הבאה בארה די ישראל. זה קצת לא מובן. אנחנו יושבים בארץ ישראל, ירושלים, במגדל, במגדל העמק, כל אחד ישב איכן שהוא ישב, ואמרנו בקול גדול בתחילת הסדר, השתה אחה לשנה הבאה בארד ישראל, השתה עבדין לשנה הבאה בני חורין. ועם זה בא להגדה, החליט להתחיל את הסדר באילך מעניה, סיפור יציאת מצרים. בכל החג של פסח זה לחגוג את העניין של יציאת מצרים. להרגיש שאני מצד אחד בארץ ישראל, זכינו להיות בארץ ישראל בחסדי השם, בניסים גדולים, מצד שני עדיין אני באיזה מיצר, ואני רוצה לצאת מהמיצר. על איזה מיצר מדובר? אז ראיתי מבעל התניא, בספר שלו המרתק והנפלא, תורה אור, יש לו את ספר התניא, הספר המפורסם, יש לו ספר על פרשיות השבוע, שהוא בבחינת תורה שבעל פה, לספר היסודי, ספר התניא. בעל התניא שואל שאלה כזו, כתוב במדרש, בזכות האמונה נגלו אבותינו ממצרים. שמשה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, והן לא יאמינו לי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מוציא לעז, בני ישראל מאמינים, בני מאמינים, אתה תראה, תבוא, הם מיד יאמינו. הגיע משה רבינו, אמר, פקוד, פקדתי מיד, ויאמן העם. בהמשך, באותו פרשה, ולא שמעו אל משה, מקוצר רוח ומעבודה קשה. שואל הרבי, איך זה מסתדר? משה רבינו מגיע, מראה אותות ומופתים, ויאמן העם. לאחר מכן, שמשה רבינו מגיע עם כל מיני תובנות, כל מיני ציוויים מהשם, התורה באותו פרשה אומרת, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. הם כבר ידעו הרי שמשה הוא שליח הקל, ומשה רבינו הראה להם כבר את האותות ומופתים. הם ראו שיש פה אדם שאומר מילים שהם קיבלו בקבלה. יבוא הגואל ויאמר, פקוד פקדתי. והם מאמינים, וחכמינו אומרים, בזכות האמונה נגלו אבותינו ממצרים, ולעידך ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. שאלה פשוטה בפשוטו של מקרא, איך מסתדרים שני הדברים? שמעיינים בפסוק בפרשת שמות, שזה פרשת הגלות והגאולה, שמות והי רבו, שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבינו בסנה, הוא מצווה אותו לדבר על בני ישראל, כה תאמר אליהם, אלוקי אבותיכם שלחני עליכם, אעלה אתכם מעוני ארץ מצרים אל ארץ זבת חלב ודבש. ושמעו לקולך. הם ישמעו, וכך היה בפועל. מה הכוונה עוני ארץ מצרים? עוני מאיזה מצב? עוני גשמי, עניות, עבדות. אבל העוני הגשמי משתלשל מאיזה עוני רוחני. העוני הרוחני הוא ברגע שיהודי שם את מפתחו רק על האמונה. המילים האלו נשמעות מוזרות, רק על האמונה. אין דבר יותר גבוה מאמונה, אין דבר יותר יסודי מהאמונה, אין דבר עיקרי יותר מהאמונה. האמונה זה היסוד. ברגע שאדם שם את עצמו רק על האמונה, וזה כל החיים שלו, הוא נקרא עוני ארץ מצרים. מדוע? כי האמונה, כפי שמוזכר בתלמוד, האדם יכול להיות מאמין גדול. הוא באמת הוא מאמין גדול, אבל עדיין בחיי היום-יום שלו, הוא מתנהג כגנב. כלומר, גן ואפו מחתרת רחמנה קריה, יש לו אמונה שלמה בלב. כשהוא מרגיש שרודפים אחריו, הוא צועק, ריבונו של עולם, הושיעני. אבל האמונה נשארת במוח, מעל המוח, שכינתא שריה על רישא, אבל זה לא יורד למודעות, לא יורד לתודעה, זה לא יורד ללב. אין פה חיבור של מוחין ולב. מה זה אלה אתכם אל ארץ זבת חלב ודבש? זבת חלב ודבש, הכוונה לומר, טוב, טעם ודעת באלוקות. שיהודי זוכה שהאמונה הטהורה, שהיא מתנה, על האמונה לא עובדים, אמונה קיבלנו. מאמינים בני מאמינים. יהודי לא עובד על האמונה שלו. הוא יכול לפרנס את האמונה, אבל לא לעבוד על האמונה. היהלום נמצא. אבל העבודה היא להגיע לארץ זבת חלב ודבש. לחיות עם האמונה ביום-יום, כלומר, איחרתי את האוטובוס, ובאותו רגע להיות באמונה שלמה כמו שעליתי לאוטובוס, זה כבר אמונה שירדה לדעת. זה כל לא... שזכיתי בלוטו ואני אומר, אני מאמין בהשם שהוא עשה בחירה נכונה. יפה. בסדר, זה אמונה ברורה. אני האדם הכי מוצלח לפי אני יודעתי. אז זכיתי, בחרו בבחירה הנכונה. אבל ברגע שמשהו חורג מהתוכנית שלי נראה, וכל אדם שרץ לאיזו מטרה מסוימת, יש לו תוכנית, כל אחד מאיתנו יש לו איזה לוז לחיים. הוא רואה שהוא ככה צריך להיות וכך צריך להיות, ועניינים לא מסתדרים תמיד לפי איך שאנחנו מתכננים. ובדרך כלל זה לא תמיד. הרבה פעמים זה אתה רואה דברים שתכננת ולגמרי זה לא עובד לפי התוכנית שלך. ובאותו רגע לחיות באמונה שלמה בהשם ולהיות רגוע ושלב ושמח, זה מצב שהאמונה יורדת לטעם ודעת. אמונה לבד, סתם אמונה, להשין את הכל על האמונה, זה עוני ארץ מצרים. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. האמינו שהוא שליח השם, ושהוא מדבר איתם, הם לא מקשיבים אליו. מה פירוש ולא שמעו? מה פירוש הם לא שמעו? הם שמעו מה שהוא אמר, אבל הם לא האזינו לדברים. הם לא קלטו את הדברים. הם לא הפנימו את הדברים. בחסידות יש כזה פתגם שאומרים, יש לשמוע ויש לקלוט. יש לשמוע ויש להרגיש. ביידיש זה הולך מאוד טוב. יש הרם ויש דר הרם. יש לשמוע ויש להרגיש את מה ששומעים. הם שמעו וידעו שמשה רבינו שליח השם, ויאמן העם, והוא מדבר איתם, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח. קורה לפעמים שאתה בא לצדיק, לספר סיפור, צריך היום אנו בערב, צריך לספר סיפור. לחיים, לחיים, רב מרדכי, לחיים.
לחיים, 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 לחיים ולברוכה, לחיים,
סיפור, סיפור. סיפור ששמעתי מהרבי. הרבי סיפר שהוא שמע מחותנו, מאדמור הרייץ, שפעם הגיע איזה יהודי אליו מלוס אנג'לס, מדובר בשנת תשו"ו, זין, כלומר לפני 70 שנה, אחרי המלחמה, יהודי שהיה במלחמה ברח, הצליח להגיע לארצות הברית, ושם ידו במסחר, והצליח מאוד, הצליח מאוד. והוא היה מבית ככה פוילישר, מבית יהודי חם, והוא ידע אמונת צדיקים, צריך לשאול רבה. והוא התחיל לסחור בעצים בלוס אנג'לס, והצליח מאוד. הציעו לו לקנות איזה יער גדול, כדי שמה לעשות את העצים, עם העצים אחר כך למכור ולעשות מזה נגריה וכולו, והוא התחיל להצליח. לגשת לכזו עסקה, הוא אמר, זה עסקה שהיא גדולה עליי, אני צריך לשאול על זה איזה צדיק. כשהוא היה עוד בפולין, אמרו לו, יש איזה צדיק, רבי יוסף יצחק, היה ברוסיה ויצא, אז הוא אמר, אני אעשה נסיעה מלוס אנג'לס לניו יורק, כדי לשאול את הרבה האם לקנות את היער הזה. נו, הוא הזמין תור, ונסע נסיעה לפני 70 שנה, טיסה, היער כמובן, והוא הגיע. הוא נכנס לרבה הרייץ ליחידות, הרבה הרייץ בשנים האחרונות היה קשה עליו הדיבור. עבר סבל ואיסורים אצל הרוסים וכולי, היה לו קשה הליכה, ושהיו נכנסים ליחידות, אז היה מזכיר שהיה שואל את האדם שרוצה להיכנס, האם אתה רוצה שאני אהיה בשעת מעשה, שאני אגיד לך מה הרבי אומר, שאתה תסתדר לבד. אז רוב האנשים אמרו, תהיה איתי גם, שאם אני לא אבין, תסביר לי מה. אז היה מזכיר שקראו לו רב אליהו סימפסון, שהוא היה חסיד של הרב רשב, הוא למד בלובביץ'. והוא היה עומד עם האנשים, ואמרו עליו שהוא היה בעל סוד לא רגיל. הוא שמע אלפי יחידויות של אנשים שפתחו את ליבם בעניינים אישיים, בעניינים כלליים. הוא לא סיפר כלום, הוא לא כתב כלום, לא סיפר כלום, אבל היה מתרגם. הוא היה מתרגם מה שהרב יום שלא הבינו, היה מתרגם. במיימר המוזכר, בסוגריים. היה חסיד רבי צ'דר מסמוס. אז הוא אמר, זה לא שהרב לא בריא ולא מדבר טוב. העולם נהיה כל כך גס, הוא לא מבין את הרב. זאת אומרת, הרב מדבר ברור. אמר, אבל העולם נהיה כל כך גס, כבר לא מבינים את השפה של הרב. היה חסיד בעל מדרגה. אמר, מה הרב מדבר? מה שהוא מדבר זה הכל ברור. אבל דבל גיבורן הזה יפגרפ, את העולם נהיה כל כך גס, שכבר צריכים לתרגם לרב. נחזור לענייננו. היהודי הזה נכנס ליחידות. אני שמעתי הסיפור מהרבה. נכנס ליחידות. והוא בא, והוא אמר, קוראים לי כך וכך, ובאתי מקליפורניה, לוס אנג'לס, ומציעים לי לקנות יער. ואני שואל את הרבה, האם לקנות או לא לקנות. הרבה רייץ התחיל לשאול אותו, איפה היער נמצא? הוא אומר לו, אתה יכול להראות לי איפה היער נמצא? אז הוא מסביר לו, הוא מראה לו, מצייר לו, אומר לו, היער פה. מיימר המוזגר. תחזור, תזכיר את זה בחזרה, מיימר המוזגר. בסוגריים נחזור, אני שמעתי משליח של הרבי, הרב שמעון לזרוב, שליח בטקסס, לפני 45 שנה שהוא הגיע לטקסס, הוא היה בשכר איזה חנות להתחיל לפעילות. אחר כך הציעו לו לקנות איזה מקום מאוד בזול במרכז של העיר. הוא לא ידע אם לקנות או לא לקנות, אז הוא נסע לרבי לשאול. הוא אומר, נכנסתי לרבי עם מפה של טקסס. והוא שם את המפה על השולחן, והוא אמר לרבא, פה זה המרכז של העיר. כך הוא מסביר לרבא, פה זה המרכז. ופה זה הרחוב הראשי. ופה מציעים לו לקנות בניין, מציעים לו לקנות בניין במחיר מוזל מאוד. כך הוא שואל את הרבא. אומר, הרבא הסתכל, החזיק ככה את המפה רגע אחד, והרבא שם את האצבע בצד השני, ואמר לו, תשתדל לחפש פה מקום ותקנה פה בניין. הוא מחזיק ככה את המפה ואומר לרבא, זה הרחוב הראשי. ופה הבניינים, זה הרחוב שכל יום עוברים עשרות אלפי אנשים. ופה הציעו לו בניין בזול. אז הרבי מסתכל רגע, הוא אומר ככה שנייה, הוא הסתכל על המפה, ושם את היה, מה הוא תקנה פה? בסדר. העורך דין שטיפל בתיק, אמר לו, אתה מפסיד את עסקת חייך. לא תמצא כזה בניין ברחוב הראשי, לא תמצא בשום פנים ואופן. אמר, אבל הרבי אמר לי, לא לקנות, אמרנו. הרבי אמר שאני אחפש פה. אחרי כמה שבועות או חודשים, הוא מצא איזה בניין שם וקנה. תקופה קצרה הגיעו לשם השחורים לאזור הזה ותפסו את כל הרחוב הזה, תפסו את כל הרחוב כולו, והמרכז המסחרי של העיר הפך ברחוב השני, והיום הבית חבד שלו זה במרכז, זה היה רחוב צדדי לגמרי, זה היה נקרא דאון, זה שמעתי ממנו, מהיהודי בעצמו, הוא נמצא איתנו, הוא אומר לי, אני נכנס ליחידות ככה עם המפה, הוא אמר שפה מציעים לו ברחוב הזה. הרבה לא התייחס, אמרו, תקנה פה ברחוב הזה, תקנה פה. שם את העץ ותקנה פה. מה יש שאויו כך, אויו? ממש כך. היום שם זה האזור הכי ראשי. נחזיר לענייננו. אז השליח הזה, היהודי הזה מלוס אנג'לס מגיע, והוא שואל את הרבה על העצים. הרבה רץ, דיבר איתו, אני לא יודע מה הוא ענה. הרבה אף פעם לא סיפר מה הוא אמר לו, לקנות או לא לקנות. הרבה לא סיפר. הוא אמר, והרבה ענה לו, מה לעשות? כשהוא סיים את היחידות, הוא כבר בא בשביל זה, אז הרבי שאל אותו, כמה ילדים יש לך? אז הוא אמר, יש לו שני בנים. איפה הם לומדים? אז הוא אמר, אחד לומד בקליג' בקליפורניה, הוא אמר את השם של הקליג' והשני בבית ספר הזה. שאל הרבי הרייץ, ומה הם לומדים? אז הוא אמר, הוא לומד להיות, אני חושב, מהנדס. הוא אמר, מה? אז הרבי הרייץ אמר לו, אני לא מבין. אבותיך היה להם מסירות נפש על חינוך יהודי. אתה שולח את הילדים שלא ילמדו במוסד כשר על טהרת הקודש? הרי יש בקליפורניה שליח, יש שם מוסדות חינוך, למה אתה לא נותן שילמד במוסד זה? אז הוא התחיל דינגנזך, הוא התחיל להתווכח עם הרבל. התווכח. רבל אומר לו, אני לא מבין, אבל אבותינו מסרו את נפשם על חינוך, על טהרת הקודש, שילד יהודי, נער, היה לו ילדים בני 11-14, נערים, מסרו את נפשם, ואבותיך שאתה מספר, לא הכרתי אותם, אבל אני יודע שמסרו את נפשם, והוא מסביר לו ומסביר לו, והוא ממשיך להתווכח. אז הרב רייץ ראה שאין ברירה, שאין ברירה, ככה אני מוסיף. הרב לא אמר את זה. אז הוא אמר, אני לא מבין אותך, אני פשוט לא מבין אותך. אני לא מכיר אותך עד לפני רבע שעה, ואתה גם לא מכיר אותי. אני מעולם לא התעסקתי בנדלן, מעולם לא התעסקתי במסחר עצים. לא יודע מזה. אתה שנים כבר עסקת בזה. עשית נסיעה מקליפורניה, לשאול אותי שאלה אם לקנות או לא לקנות. ומה שאני אומר לך, אתה אומר זה קדוש קדוש, ואתה תעשה כי ברור לך שמה שאני אומר זה ככה. חינוך והפצת התורה זה המקצוע שלי. אני מתעסק בזה, ואבותיי התעסקו בזה, ועל זה אני מסרתי את נפשי. אז אלה עצים שאני לא מבין בזה לגמרי, אתה אומר, מה שאני אומר זה קודש קדושים. ואתה אומר, ואתה בטוח שתצליח, וכך יהיה. וכך יהיה, אתה תשמע למה שאתה תצליח. ועל מה שאני אומר לך שאני מתמחה על זה, זה מה שאני, זה ההתמחות שלי בזה, בחינוך. על זה אתה מתווכח איתי? זה הרבי סיפר בהתוועדות. אני נזכר עכשיו בסיפור הזה, עכשיו נזכרתי. בעניין של ויהיה מנהום. ולשום מול מוישה, זאת אומרת, הרבי ומוישה הוא טוב עד גבול מסוים. הוא מבין בזה, לפעמים בדרך כלל הצדיקים מבינים ברוכניס, וגשמיס לא מבינים. היהודי הזה היה בדיוק הפוך. על המסחר הוא אמר, הרבי מבין. זה ככה אמרו לו שצדיקים, יש להם איזה אינטואיציות כאלו שהם יודעים להבין, לחוש את השטח. אבל חינוך, אני מבין יותר טוב ממך. זה יציאס מצרים. יציאס מצרים, הפירוש הוא שהאמונה השלימה תחדור בחיים ביום יום. להשתמש באמונה ברגעים כאלו שאתה אומר, תשמע, עכשיו אני פונה... אמונה לבד זה נקרא עוני ארץ מצרים. זבת חלב ודבש, הפירוש, אתה מרגיש דבש ביום יום. מה שהולך לך לפי התוכנית, מה שלא הולך, וזה עבודה לא פשוטה. ולהגיע לחירות כזו, שאני אהיה בחירות לא רק באמונה, שאני אהיה בחירות בשכל, במוח, ברגש, ביום יום, בבית, בתקריות שקוראים לי עם כל מיני דברים ביום יום, ואז שהאמונה הזאת היא שאני עוצם את העיניים ואני אומר אני מאמין בך השם יתברך ואני מוכן למסור את נפשי על קדושת שמך, זה מה שאנחנו אומרים בנעילה ביום הכיפורים, ומעין זה אומרים כל יום בקריאת שמה, אבל אחר כך להפנים את זה ביום יום, להעביר את החירות ליום יום, זה העניין של חג הפסח. לחיים לחיים, ההתוודות שאנחנו מתוודים עכשיו ביחד זה כדי לצאת מאיזה עוד מיצר, להגיע לאיזה עוד גאולה מסוימת. עוד שלב, כל שלב. איי, אולי היצר הרע יבוא מחר וישר. עכשיו צריכים לצאת, עכשיו אנחנו נצא. מה שיהיה אחר כך, הרגעים שיושבים עכשיו, 10 דקות, רבע שעה, 20 דקות, 5 דקות, זה רגעים של יציאת מצרים. אחרי יציאת מצרים היה גם כל מיני דברים בלתי רצויים. אבל יציאת מצרים נשאר יציאת מצרים. אדם אומר, תשמע, יצאתי, אבל אחר כך היה י"ז תמוז. והיה אחר כך כל מיני דברים. יציאס מצרים נשאר יציאס מצרים. חג הפסח ושיושבים ביחד יהודים, מה אנחנו יושבים? יושבים כדי לקיים את המצווה לצאת מעבדות לחירות. אם נצא עכשיו מעבדות לחירות בתודעה, בהבנה, ברגש, עוד 5 דקות, עוד 10 דקות שנתרומם מהמיצרים, וזה יחדור בנו בפנימיות, נקיים עכשיו את המצווה שלמען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. מה יהיה מחר? מה השאלה? אם היום נצא, מחר גם נצא, בעזרת השם. אבל לא לתת, לפעמים היצר בא בהתחכמות. אז עכשיו יושבים בהתוועדות ואומרים לחיים ואומרים ניגון, אבל אני יודע שכבר היה התוועדות לפני שבוע, ויומיים אחר כך שכחתי ממה שדובר בהתוועדות. נו, אז לכן מה? אז לכן מה? הליל הסדר הוא לילה קדוש. גם שאחרי ליל הסדר יש עוד ימים, כרגע צריכים להתרומם. אז צריך לחלק לחיים, להגיד, הלחיים עוזר קצת. את רואים שבסדר צריך לשתות 4 כוסות. כדי להרגיש יציאת מצרים פחות מ4 כוסות זה לא עובד. זה מינימום, מינימום לאדם נורמלי לצאת מהמצרים צריכים 4 כוסות. זה הפשט פשוט של מיקרו. לא יודע אם בדרשות של הרב דיבר על זה, אבל אני מדבר בפשטוס. להרגיש יציאת מצרים לשתות 4 כוסות, מינימום, זה המינימום. יש כאיש חמישי, ובין שבין שלישי לרבי אפשר להוסיף. המינימום זה 4 כוסות, אחרת זה...
חמישי,
כן, זה המינימום. אני לא יודע אם יש פה כמות כזו, אבל הרב יביא עוד מעט, הרב יביא. מה שצריך, הרב יביא. חיים לחיים.
היי, ניי, 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 ניי,